לגבי שמיטה, כן, אנחנו בעמוד 304, נכון? אם אני מסכם את מה שראינו בפעם שעברה, במחלוקת הזאת, מהי שמיטה בימינו, כן? אמרנו שיש שלוש שיטות, דאורייתא, דרבנן ומידת חסידות. יש מלא דפים, ציינו, כך. יש עוד. שפע בעולם. יש שפע. מכונת צילום עובדת. בסדר? יפה. לסיכום, בעמוד 304, כתוב למור. תראו למעלה. בפסקה השנייה. לסיכום יאמר, דעת רוב גדולי הפוסקים, ששמיטה נוהגת בזמננו מדרבנן. והרשימה ארוכה מלהזכירה. וכך עולה בידינו הלכה למעשה, שחיוב מצוות שמיטה בזמננו היא מדרבנן. ונפקא מינה היא, אם היא מדרבנן, ללכת בכל ספקותיה, ספק דרבנן, לכולה. כן? זה הסבל הגדול. כן? וכפי שמשמע בהרבה משניות וברייתות, שבזמן הזה נהגו לכולה בעניין פירות שביעית. כן? אתם רואים את המקור, הרשבש, מביא שם ראיות רבות, הוא כותב, זה המקום. מצד שני, צריכים לדעת, שגם אם יש משהו שהוא איסור דרבנן, כן? זה לא אומר שאפשר חס ושלום לזלזל. כי חכמים העמידו דבריהם כשאל תורה. אמרנו בשם השפת אמת, שהוא אמר, איפה השפת אמת היה? באיזה עיר? עיירה? גורה. גורה. איפה נמצאת היום גורה? היום זה פולין. היה שם מה שנקרא, כל האזור המרכזי הזה שהיה חלק לאוקראינה, היום אוקראינה, אני יודע איך קראו לזה שם. קיצור, זה האזור. הוא היה שם. הוא אמר פעם, אם אני רואה קוזק בא לכיוון שלי, אני מתחיל לחשוש. אם אני רואה קוזק רוכב על סוס ושועט לכיוון שלי, אני כבר מפחד. אם אני רואה אותו שועט לכיוון שלי עם חרב שלופה, אני רועד. אם אני רואה כיתה של קוזקים על סוסים, אני מקצר. כיתה של קוזקים על סוסים, יודעים מה זה קוזק? יודעים קוזק? בסדר? אני התחפשתי בכיתה א', יש לי תמונה. קוזק. אם אני רואה כיתה של קוזקים על סוסים בעל הכיוון שלי, כבר לא יודע אם אני יכול להמשיך לנשום. ואם אני רואה כיתה של קוזקים על סוסים וחרבות, חרבותיהם שלופות בידיהם, פורחת נשמתי. אתם יודעים למה? מה היו עושים קוזקים? מורידים, חופשי. אז אם כיתה של קוזקים דוהרת על סוסים, חרבות שלופות בכיוון שלי, לפני שהם נוגעים בי כבר, פורחת נשמתי. ויותר מזה, אני מפחד מדרבנן. ככה. זאת אומרת, שאומרים לנו דרבנן, לא לחשוב, זה דרבנן, יש כללים, ספק דרבנן לכולם, בסדר. אבל זה לא אומר, חס וחלילה, חס ושלום, שמזלזלים, כי הוא זה במשהו שאמרו חכמים. אחד הדברים שאנחנו מבינים טוב מאוד, כן? על, לא יודע אם אנשים שמים לב, לאכול תבשיל, בוא נאמר ככה, אפילו טיגון. לוקחים מחבת, ממלאים אותו באיזה 300 גרם חמאה ומתגנים בפנים שניצל עוף. מה אתם אומרים על זה? אוי ואבוי, איזה שם, מה פתאום? אתם אוכלים צריכים לטרף? בית לא כשר? בוודאי. ואם לוקחים חסה שלמה שיש בתוכה חרק אחד. זניח. אחד קטן מתחבא בחק עלה. מה הבעיה? איפה צריך לצעוק יותר חזק? בחרקצ'יק, קטנצ'יק. כי החרק הזה הוא חמישה לב. האוב דרבנן, אבל אנשים ישר, מה אתם חושבים? הרב, אפשר לקנות ירקות בשוק בצורה... זאת אומרת, לפעמים יש את האנשים הפכים. כן? ואתם רואים, הנה, דוגמה, דרבנן, מחשבים יותר אפילו מדאורייתא. אז אנחנו מחפשים את הפרופורציה, תמיד. אז מצד אחד נכון תקנת חכמים, ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה, אבל לא אומרים חס ושלום, אתה מזלזל בדברי חכמים, זה לא קשור אחד לשני. אין שום קשר ביחס לתקנות חכמים, בין אם זה לכולה או לחומרה. אומר פה הרב חיים דוד הלוי, מקור חיים, חוסר זהירות באיסורי חכמים. חלילה לזלזל באיסור חכמים. וכבר אמרו רבותינו, כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. ובימי בית השני, שגם אז היה חיוב מדרבנן בלבד, מסרו אבותינו נפשם על קיום מצוות השמיטה לכל פרטיה ודקדוקיה. המקורות רבים. נציין שניים מהם. תשימו לב למבנה שיוצר לנו פה הרב חיים דוד הלוי בהסברה מהי השמיטה. קודם כל הוא הביא את הדעה, את המקור מהתורה. אחר כך הוא הביא את הדעות כיצד נוהגת השמיטה או מה חיוב השמיטה בימינו. ואם אתה חושב שכשיש חיוב תורה זה אחד, והיום שזה מדרבנן לרוב הדעות, לא מידת חסידות ולא דאורייתא, אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה רק דרבנן, עזוב, שחרר לחץ. מה עכשיו אומר הרב חיים דוד הלוי? מה? מה פתאום לזלזל באיסורי חכמים? בסיפור המובא בתלמוד על ויכוח שפרץ בין ישראל לבין בני אפריקה פעם, ולבין בני מצרים פעם. בשני המקרים נשלח גביה בן פסיסה להתווכח איתם. ואחרי הוויכוח נאמר שם בגמרא, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהם כשהם זרועות, וחרמיהם נטועים וברחו. ואותה השנה השביעית הייתה, ונתבהר יותר במקום אחר, אותה שנה השביעית הייתה, הלכו עקום לקרקסאות שלהם, והניחו שוק מלא פירות, ובאו ישראל ובזזום. זאת אומרת, מה זה הניחו שדות? הייתה שביעית וישראל, על אף שהיו נשלטים על ידי אומות אחרות, לא איבדו את השדות בשביעית. ועל אף שכבר אין כל רוב יושבי עליה, והשביעית היא דרבנן, בכל זאת לא איבדו את השדות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה להם נס. שהגויים נבהלו, ברחו, ומה השאירו? פירות, ירקות, בלי עין הרע יש הכל. שהכל נהיה בדברו. לא ברחו על הפירות והירקות שהכל נהיה בדברו, אבל על הנס הזה אפשר היה לברך שהכל נהיה בדברו. הקדוש ברוך הוא בדברו השאיר להם את כל הפירות שהגויים ברחו והשאירו להם. מכאן שראו בזה רבותינו נס כפול. עצם הניצחון בוויכוח ובריחתם של העקום שסיפקה מזון לישראל בשנה השביעית. וכן מבואר במדרש, יסיחו ביושבי שער ונגינות שוטי שחר. אלו גויים בתיאטראות שלהם. מסיחים ומליגים בי, מכניסים גמל לתיאטראות שלהם, והחלוקים, השק שלו עליו, ואומרים אלו לאלו, על מה זה מתאבל? והם אומרים, היהודים הללו שומרי שביעית הם, ואין להם ירק, ואכלו החוכים של זה, והוא מתאבל עליהם. זאת אומרת, היהודים, כן, זה נקרא בדיחה אנטישמית. שמים שקים על גמלים. למה הגמל בוכה? למה הגמל בוכה? אכלו לו את האוכל. מה אוכל הגמל? חוכים. מה זה חורך? לא בעל חיים חורך. עשב. נקרא צמחיית בתה. כן, צמחייה נמוכה. או קוצנית, או ברוכה, אבל זה נקרא צמחיית בתה. גובה עד מטר. בסדר? זה הגדרה. בכל מקרה, הם באים ואומרים, בטח, היהודים אכלו את האוכל הגמלים, כי אין להם מה לאכול. אחרי הגמל בוכה. אתם יודעים איפה עוד מופיע המדרש הזה? אדם נכנס לעיר. נכנס לעיר. קשר פה או לא קשר פה? אומרת הגמרא, תבדקו. אם הכלבים שמחים, כנראה שבעיר הזאת אוכלים קשר. ואם הכלבים נובחים, עצובים, אתה נכנס לשזה מקומות, אתה נכנס ישר. כלבים נובחים, חזק, הם בוכים, הם עצובים. למה הם עצובים? כי אכלו להם את האוכל. על סמך הפסוק, מה אומר הפסוק? ובשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. זאת אומרת, בשר הטרפה שייך לכלב. ואם הכלבים עצובים, למה הם עצובים? כי זה בן אדם אכל להם את האוכל. אבל אם הכלבים שמחים, למה? הביאו להם את כל הטרפות. ובני אדם אכלו את הכשר. איך אומרת הגמרא? תכנס לעיר, תראה מה קורה. מה? ומה אתה אומר? אתה ראית את זה? שמת לב פעם. באיזה אזור כלבים עצובים, באיזה אזור הם שמחים. טוב, בכל מקרה, מה שרצה להראות לנו פה, המקור חיים, שדברי חכמים צריכים להיזהר בהם. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות, אני יודע מה הדוגמה שמופיעה בירושלמי, מעשה באדם אחד שרחב על סוס ביום שבת קודש בטבריה, בשוק של טבריה, והוציאו אותו להורג. מדוע? מה האיסור לרכב על סוס בשבת? האם אסור לרכב על סוס בשבת? אם ישאל אותנו רופא, הוא צריך להגיע לבית חולים, להגיע באוטו או על סוס. ואין הבדל מבחינתו, זה אותו מיזוג אוויר, אותו דבר בדיוק. הוא לא יהיה יותר מותש אם הוא יבוא על סוס או באוטו. אין הבדל. בסדר? מה נאמר לו? למה על סוס? כי כל האיסור לרכב על בהמה בשבת הוא דין דרבנן. שמה, יכתוב זמורה. שמה. ונסיעה באוטו זה עברה. איסור תורה. אז מישהו רחב על סוס בשבת, אז מה? ולזה חייב סקילה? מוצאים אותו להורג? מה אומרים חכמים? לא שהוא היה חייב סקילה, אלא כיוון שהדור היה פרוץ, רצו חכמים להעמיד דבריהם, הוציאו אותו להורג. זאת אומרת שההתייחסות לדברי חכמים היא כשל תורה. חכמים העמידו דבריהם כשל תורה. ולכן כשאנחנו אומרים ששמיטה היום עם דרבנן, זה לא מקור, חס ושלום, חס וחלילה, לזלזול. זה מקום שמעמיד אותנו מבחינה הלכתית בגדרים שונים, במקום שיש ספקות. או במקום שאין אפשרות. במקום שיש איזושהי בעיה, תקלה, אז מעמידים את זה על פי הגדרים שקשורים לדברי חכמים. אבל זה לא מהווה, חס ושלום, איזושהי נימה של זלזול בדברי חכמים. טוב, עכשיו מסביר לנו, אחרי שלמדנו שיש מצווה מן התורה, למדנו את המציאות ביום הזה, בזמן הזה, ראינו את הנושא של חומרת דברי חכמים, עכשיו קצת הסברה לימינו. אומר המקור חיים עמוד 305, שביעית מבחינתה הרוחנית והכלכלית. הקדמה דלל באה לשתי מטרות. ראשונה, ברור ההלכה לגבי חיוב, שכן יש מקום לשאלה יסודית. מתם תלתה תורה מצוות שביעית במצוות בזמננו. מתם תלתה תורה מצוות שביעית. כן, כן, יש פה טעות בספר. עכשיו מוציאים חדש, אני מקווה שתקנו את זה. בזמננו. במה תלתה התורה? כן, למה חכמים באו ותלו? בזמננו. ושנייה, כדי להבין ממנה עומק טעם מצוות שביעית, כן? אין, איזה טעות. מה טעם תלתה תורה מצוות שביעית במצוות יובל? שמים לב, שורה קפצה. שמים לב הקורא פה? קפצה שורה בדפוס. ההקדמה דלל, אני חוזר, באה לשתי מטרות. ראשונה, ברור הלכה לגבי חיוב מצוות שביעית בזמננו. ושנייה, כדי להבין ממנה עומק טעם מצוות שביעית, שכן יש מקום לשאלה יסודית. מתם תלתה תורה מצוות שביעית במצוות יובל. ועוד, כשכל יושביה עליה, ועוד, כשהשבטים יושבים איש איש בנחלתו, ולא מעורבבים. ראיתם מה עשיתי עם השורות? יש לנו אחת, שלוש, שתיים, ארבע, חמש. לקחנו את השורה השנייה והעברנו בין השנייה לרביעית. בסדר? טוב. מתוך נקודה זאת, נבוא להבנת טעם המצווה משתי בחינותיה. הראשונה, רוחנית. כשהיובל נוהג, היינו כשכל ישראל יושבים על אדמתם, איש איש בנחלת שבטו, שנפל לו בגורל על פי השם, ואור שכינתו שורה על עמו בחירו, המתנהג על פי כל חוקי התורה ומצוותיה בשלמותן, שזו בעצם השאיפה הגדולה שלנו היום. כן, להגיע למצב שכל עם ישראל יושב בארץ ישראל, כל שבט מכל 12 השבטים, כל אחד במקומו, וגם מי שאין לו מקום במגרשים שיתנו לו לשבט, בית המקדש במרכז, וחוקי התורה נוהגים על ידי השלטון הישראלי בארץ ישראל. זה בעצם המטרה שלנו. כל טשטוש בעניין הזה מעכב לנו את הגאולה. כי לפעמים אנשים מתביישים. מה, יהיה פה שלטון דתי, הלכתי, תורני? זה מה שאתם רוצים? גם אתם, הכיפות הסרוגות? זה הדבר הראשון שבאנו אליו. אין שאלה בכלל. אין שום ספק בעניין. כל מטרתנו להקים בארץ ישראל, כן, השלמה, עם עם ישראל השלם, שלטון של תורה שלמה. הכל בשלמות. בסדר? זה ברור מה אני אומר? כל נתיקה במערכי הלב, כן, במערכים המעשיים, מתוך כל האידיאל הגדול, מביאה לעיכוב הגאולה. מי אומר את זה? רבנו, באורות. כל נתיקה, התחילת פסקה. אי אפשר לנתק את המציאות שלנו מהאידיאל הגדול של קיום עם ישראל על פי תורה, על פי סדרי התורה בארץ ישראל. זה ברור. איך זה קורה, מתי זה קורה, כמה זה קורה, סיפור אחר. זה כבר פרקטיקה. אבל מבחינת האידיאל, לזה באנו לארץ. אנו באנו ארצה לבנות את בית המקדש בה. מכירים את זה? בסדר. טוב, מתוך נקודה זו, נבוא להבנת טעם המצווה משתי בחינותיה. הראשונה, הרוחנית. כשהיובל נוהג, היינו, כשכל ישראל יושבים על אדמתם, איש איש בנחלת שבטו, שנפל לו בגורל על פי השם, ואור שכינתו שורה על עמו בחירו, המתנהג על פי כל חוקי התורה ומצוותיה בשלמותן. אז יש מקום לכמה הלכות וחוקים שנהגו אז, עבד עברי, גר תושב ועוד, ובכללם גם למצוות שביעית, שעל שורה גם ברכת השם בשנה השישית, ועשתה את התבואה, או עשת את התבואה לשלוש השנים. בסדר? לשים לב לדבר הזה. אנחנו מקבלים את הברכה, וזה אחת התשובות למה שהרבה אנשים שואלים, באמת בשנה השישית יש מספיק מזון לשלוש שנים? שישית, שביעית ושמינית? אז קודם כל, רואים בעין שיש הרבה ניסים. גם השנה ראינו. עם כל הבצורת שאומרים מאה שנה לא היה כמו שהיה השנה. בקיבוץ, בקיבוץ שעלבים, עשו סעודת הודיה בערב פסח. הגשם האחרון שירד, באזור פורים, הצמיח להם את החיטה, שזה בעצם המצות של שנה הבאה, מגובה של 30 סנטימטר למטר, מטר ועשרה. לא יאומן, כבר רצו אנשים לקצור. ופתאום בגשם אחד קבץ, עשו סעודת הודיה. נשים את, יש דברים. אבל בכל זאת, אחד ההסברים שאנחנו רואים פה, כן? שבזמן, מתי התורה אומרת בציוויתי את ברכתי? כשהתורה בצבא על שביעית, היום יש ציווי לשביעית מהתורה? לא. אז אל תצפה לברכה. כי התורה מצווה. עכשיו באו חכמים וגזרו עליך, שגם עכשיו אתה צריך, בסדר, אין בעיה. אבל אל תתלה את זה בדין התורה. אתה תצפה לזה שתהיה ברכה. עכשיו אם החיוב הוא דרבנן, ויש לנו חוסר, אז אנחנו צריכים עכשיו, לא בפני שוקת שבורה, אבל בפני שוקת חסרה. ואיך נמלא את החיסרון הזה? אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקדמים את החיסרון, מקדמים את השנה הזאת. אז יש פטנטים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ציווה לנו, מה הוא ציווה לנו? טכנולוגיה של שימור, לא רק שימור, כמו שהיינו עושים כשהיינו עוד קטנים, מלפפונים חמוצים לחורף. כי בחורף אין מלפפונים, אתה יודע את זה? לא, כל השנה יש לי מלפפונים. יום אחד חסר מלפפון, אני שואל, מה זה? אין דבר מה. מלפפונים זה קיץ. מתי דרך אגב כותפים מלפפונים כשכותפים אותם? לפני הזריחה. למה צריכים לכתוב מלפפונים לפני הזריחה? השוואת לחצים בנימיות של המלפפון. אם כותפים מלפפון לפני הזריחה, נשאר קשה וטוב לכמה ימים. ואם כותפים מלפפון אחרי שהשמש מתחילה להקות עליו, עד אחר הצהריים כבר נראה נבול. שמת לב לפעמים במלפפונים. חלק נשאר עם כך, חלק כך, זה ההבדל. מתי כתפו אותם? כל דבר יש לו את השעה שלו. אפילו כל בן אדם יש לו שעה. כל מלפפון יש לו שעה. מתי הוא נקטף ומי אוכל אותו? אנחנו מדברים על דברים יותר היום. שיטות קירור, הדמיה לתנאי הקרקע. למשל, לא יודע מישהו שם לי, קונים תפוחי אדמה. יש כאלה תפוחי אדמה שטופים, לבנים, ברשת. מכירים את זה? 4 ימים, 5 ימים, מה קורה? כתמים שחורים ומתחילים להירקב. מה אתם חושבים? עכשיו כתפו אותם? השאירו אותם בקירור, בתנאי שדה. איפה גדל תפוח אדמה? על איזה עץ גדל תפוח אדמה? מה זה באדמה? כמו מלפפון? עיבוי של שורשים. אז מה הוא צריך? לחות וחושך. לכן הוא לבן ולא ירוק ולא צבע אחר. לחות וחושך. איפה אנחנו שמים אותו? בסלסלה, במרפסת שירות, עם השמש. נו, חשבת שהוא יחזיק מעמד? לא מתאים לו. איזה עוד חכמולוג כזה יש? שאפשר להשאיר אותו לתקופה ארוכה גם בקירור, בתנאים מתאימים? גזר. אתה משאיר את הגזר אחר כך בבית יומיים, בחוץ, מה קורה לו? נהיה כמוש, כמו שלאיך. בסדר? זה ברור? אז יש לנו היום אפשרויות. גזר משאירים לשנתיים, שנה וחצי. אז זה חלק מהברכה. אבל זה עדיין לא קיום דאורייתא, אתה צודק.
עדיין לא אבל כמות של 3 שנים.
אתה צודק, אתה צודק. יש אפשרות, אבל אתה צודק. דבר אחד ברור, התורה לא מצווה עלינו, כמובן שזה מזמן תורה, כמו שהזכרנו פעם שעברה, התורה לא אומרת, מה נאכל בשנה השביעית? מה אחלה התשובה להגיד? יבוא מהולנד. תביאו גזר מהולנד. התורה לא אומרת לנו, תסמכו על חוץ לארץ. תסמכו על נוכרים. מה התורה אומרת? וציוויתי את ברכתי. אז אם בן אדם כבר אומר, טוב, אני הולך לחפש פתרונות אחרים מהתורה, אנחנו רואים, יש פה איזון בטבע. ימצאו לו, יתנו לו ללכת על הפתרונות האלה. מה הוא עשה בעבודת השם? גם עד קטן שלי. התגמד בעבודת השם. מידת הביטחון שלו שואפת לרעוע. בסדר? לשים לב לדברים. כפי שהאדם נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס אליו הביתה, ככה הקדוש ברוך הוא נכנס. אם לא נותן לו להיכנס, על הדלת כתוב, השכל שלי מתפקד, שם משפחה. השכל שלך יתפקד, בוא נראה. יש לי כל הטכנולוגיה בבית. מסך כזה, מסך ההוא, מחשב כזה, פתרונות ההם. שכל הפועל. בסדר? שאלה אם זה רק הפועל ירושלים או תל אביב. ברור. זה הצעד הרוחני. הצעד הכלכלי. השנייה הכלכלית. היא בכוונת נותן התורה להבטיח לעם ישראל משטר כלכלי יציב ותקין. לא משטר קפיטליסטי חזירי. ברור לנו שזו לא דרכה של תורה. אין שום ספק בעניין. אני רק אולי אכניס פה דבר, טיפה להתרחב בעניין. הרב כותב שהאמביציה, הכוחות, הרצונות של העשיר, שיש לו מיליארד לקבל 10 מיליארד, הם חיוביים, כי הם יוצרים לנו את מקומות התעסוקה. אילו היה עשיר שיש לו מיליארד, אומר, מספיק לכל מי שצריך את הפרנסה היומית שלו, לא הייתה עבודה, לא הייתה פרנסה. כי אין לו רצון כזה אדיר להגדיל את עצמו פי 10 למיליארדים שיש לו. הדבר הוא חיובי ביותר, שהעשיר רוצה להעשיר יותר. אבל, אומר הרב, העשיר שרוצה להעשיר יותר, הוא צריך לעשות את זה מתוך רווחת העובד. אפילו, אומר הרב, אחת האגרות לגבי העבדות, הוא אומר, מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. ברור ששכיר יום. מה זה קנה עבד, קנה אדון לעצמו? אומרי חכמים, אם יש לו קרית אחת בבית, לא מספיק שהוא עבד, ישן בלי קרית. תן לה עבד. שנה אתה בלי קרית, אתה יכול להסתדר במזרון בלי שמות, שלא עושה פרסומות, סמויות. במזרון הקפיצי הטוב שקנית. כן, בלי, קנית אתמול. ברוך השם, שניים, יופי, מזל טוב, מזל. ברור, אתה יכול להסתדר, אבל העבד הזה, במזרון קפיצי פשוט שקנית לו, איך הוא יסתדר? תן לו גם את הקרית. מצד שני, זה בדיוק. מצד שני, אומר הרב, זה אצלנו. מה קורה אצל הבריטים, הוא קורא לזה? מלכות האנגליה. מישהו מעסיק אלפי עבדים בקריאת פחם, מנהרות מנהרות, ומנהרה אחת נחסמה, הייתה מפולת, 400 פועלים בפנים. שמח הבריטי שהוא הרוויח 400 ארוחות צהריים. אתם מבינים את ההבדל? ההבדל ברור. ככה הרב כותב. אז אנחנו בעד קידום, בעד התרחבות והרחבה, אבל לא בעד התעמרות בבני אדם. אדם שעובד צריך לפרנס את ביתו בשמחה, ברחבות, בדרך יפה ונכונה. זה המטרה שלנו. העשיר ירוויח, והאדם הפשוט יאכל את לחמו ואת פרנסת ביתו על פי התנאים הקיימים באותו זמן, בשמחה, ברחבות, בלי להזדקק לאף אחד אחר. זו מדינה מתוקנת. זו מדינת הלכה. לזה אנחנו שואפים. בסדר? עכשיו אנחנו פה במחאה חברתית. חלק מהשמיטה, זה בוודאי. ואכלו אביוני עמך. אפס, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. תצא תקופה שכן, גם האביון יכולה לאכול. ואם זה יובל, זה תקופה של שוויוניות מלאה. היום היינו קוראים לזה, אני חושב שיש מי שכתב ספר על זה, אוניברסיטת בר אילן, יובל בזמננו, לא רק שמיטה. שבאיזשהו מקום, פעם ב-50 שנה, מחלקים מניות לכל אזרח, שמהם הוא מתחיל. ועכשיו תתקדם ב-50 שנה הבאות. אפס, כי לא יחדל לוויון מקרב הארץ. כן, 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 יש. אם זה יהיה כך בעזרת השם, יבואו סנהדרין, נבחנו את ההצעה, יראו אם זה קשור לעניין, אורים ותומים, נביא, הכל יהיה לנו בעזרת השם, אנחנו בדרך הנכונה. כן, יש קצת קשיים בדרך, צריך שופלים להזיז סלעים והרים, אבל בסופו של דבר אנחנו נתקדם, נגיע. על יאוש רבותינו, בסדר? אומר הרב ככה, השנייה הכלכלית, היה בכוונת תורה, נותן התורה להבטיח לעם ישראל משטר כלכלי יציב ותקין, ולא רצת התורה, אמנם, לחוף כל עם ישראל, לא משטר מדיני, ולא משטר כלכלי ברור מוגדר. נתנה עקרונות ובסיסיים, לפיהם חייב עם ישראל לנהוג בכל מי שאתה שירצה לבחור לו. הנושא רחב ועמוק ביותר. במקום אחר ערכנו מאוד בהסברתו, וכן יקצר ונבארו בקווים כלליים בלבד. 4 מצוות כלליות נצטוו ישראל הקשורות ליציבות משטרו הכלכלי. א', מצוות חלוקת הארץ לשבטי ישראל, בכל שבט למשפחותיו, לרב ירבו נחלתו ולמעט ימיתו נחלתו. ב', מצוות מתנות כהונה ולוויה, להבטחת כלכלת שבט עובדי בית השם, ויש בה גם כוונה כלכלית משקית. זה ברור, מי שמשרת את השם, כי שפתי כהן ישמרו דעת תורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. תפקיד הכהנים היה ללמד תורה, תפקיד הציבור היה לדאוג לרווחתם הכלכלית של הכהנים. אני גם ככה כל הזמן על הלשון להרחיב יותר בדיבור, והדבר אחד תשימו לב מה קורה פה, על כל 10 יהודים צריך שיהיה כהן אחד, זה בעצם החלוקה בשפטים, על כל 10 יהודים כהן אחד. במילים אחרות, כל בניין שבונים 10 דירות, יש דירה אחת לכהן, הכהן הציבורי של הבניין, והכהן הזה חי על חשבון 10 הדיירים האלה, כל מחסורו עליהם, מה הוא חייב להם? פיתוח רוחני, הוא ילמד עם הילדים שלהם, הוא יענה להם לשאלות בהלכה, הוא יעשה להם כל מה שצריך. בעזרת השם שנגיע על כל 10 אנשים מישראל, אחד נוסף, כן, ה-11, לומד תורה, בעזרת השם אנחנו נגיד שאנחנו מגיעים לאיזון במספר לומדי התורה ומלמדיה בעם ישראל. נראה לי שיש לנו עוד דרך ארוכה להגיע לזה. וכל מי שמדבר על הגבלת מספרים, הוא לא מבין מהי מדינה יהודית, מהי מדינה ישראלית, איך עם ישראל חי, איזו רווחה, כן, רוחנית צריכה להיות לכל יהודי ויהודי. לא מוותרים על אף אחד, אף אחד לא יצא בלי שהוא לומד. כולם לומדים, כולם משכילים. השכל וידוע אותי, אמר השם. כל השאר נספחים. זה בסיס של מדינה אמיתית. הנה, זה מה שרואים. ותפקידנו, לבוא ולחלקל אל אותם מלמדי תורה, עובדי השם, עובדי בית השם. בסדר? זה ככה על קצה המזלג, כי זה נושאים בוערים. ואם אנחנו נמשיך ככה, לא נגמור את הלכות שמיטה. כן. תעשה חשבון, לוי, וחלק מהם כהנים, חלק מהם לוויים. אלה שכהנים זה 1 מ-10 בערך. על כל 10 אחד. לא, לא, אחר כך אתה תראה, בדברי הימים גדלו, אתה שואל את השאלה של אורחיים הקדוש, בפרשת נשא, איך יכול להיות שיש קצת לוויים? הרי הם צריכים לגדול יותר. בסופו של דבר אתה רואה בדברי הימים שהם גדלו. יש איזון. איזון בטבע. בסדר? הייתה תקופה של ירידה בשבט לוי, בעתיו של עמרם. אתה סוגר את החשבון של 6 בקרס אחת, אז בהתחלה הייתה קצת בעיה, אחר כך זה התאזן. כן. בוודאי, יש שאלה. יש שאלה. הרב כותב ברות, שכחת השבטים, גם רוחנית, גם פיזית, למה באה שכחת השבטים? שאם היו זוכרים שבט כל אחד בפני עצמו בגלות, לא נשאר עם ישראל. שכחת השבטים הביאה אותנו להיות יותר מאוחדים. כשנחזור לארץ ישראל, חזרה שלמה ואמיתית, כן? לכן פעלים תמיד על גאולה שלמה, לא סתם גאולה, אז נחזור לשבטים. כל שבט יש לו את התפקיד שלו, מערכת משומנת, עובדת, יד היא יד ורגל היא רגל, והלב הוא לב, והמוח הוא מוח. כן, אם יש לך היום צימר בגליל, אז תלוי באיזה שבט אתה, לפי זה נדע מה לעשות איתך. כן, כן. כל שבט יש לו את התכונות, על פי התכונות של השבט, יש לו חלק בארץ. אתה רוצה להגיד, שמה, אם אני כל כך נמשך לגליל, כנראה שאני משבט, תלוי, מזרח, מערב, דן, אני משבט דן, אם זה במזרח, אני משבט, אם זה במערב, זה זבולון, בסדר? נעריה, נעריה או קריית שמונה, איפה אתה? לאן אתה נמשך? בסדר? בדרום, אז הנה, שבט יהודה, אולי אחר כך, בסדר, ברור, שמעון, תלוי, בוא נבדוק. בינתיים, על פי הידוע לנו, אנחנו שבט בנימין ויהודה, כי 10 השבטים אינם. בנימין יהודה ושבט לוי, כמובן, כהנים לוי. בסדר? זה הידוע לנו. מה באמת? בוא נחכה. יבוא אליהו הנביא. כן, כן, בוא נראה, נו, הכל יסתדר, כן, אם זה תחלופה, בסדר. בואו נתקדם טיפה בענייני השמיטה, בסדר? אתה אנחנו ככה מתפרסים. טוב. וכן מצוות מתנות עניים שבא למנוע זעזועים חברתיים בעקבות חוסר שוויון שבין שכבות העוני והעושר. הפערים הגדלים בין העשירונים העליונים לתחתונים. ואם זה היה מדורג, עוד היה סביר. וברגע שיש עשירון אחד, עליון, שהמרחק בינו לבין האחר הוא בטור הנדסי, ולא בעלייה של טור חשבוני, אז יש פה בעיה. כי זה אומר שאכן זה לא עם שמתנהג כמו שצריך. והשכבה הנמוכה ביותר נתנה לה התורה גדרים כדי מחייתה וכלכלתה. וזו שכבה עשירית, נמוכה. זה לא שקבוצה גדולה, כן, אחוזים ניכרים, הם אלה שלא יכולים להתפרנס. זה לא שלטון וסדרי מדינה תקינים. אני חושב שיש הרבה גם בחוץ שמסכימים למה שאני אומר, אבל יש אחרים שנהנים מהקפיטליזם החזירי, כפי שמופיע בשיח הציבורי בארצנו הקדושה בשנים האחרונות. וניבט לעינינו. מעשית, יש לנו סדרי שלטון, יש לנו סנהדרין, יש לנו נביא, יש לנו מלך, הכל. בעזרת השם, חכה, בסדר. הסר דאגה מלבך, הכל יגיע. שאלה היא כמה זמן, ומה המחירים שנשלם בדרך, כן. כמו כל טוב שאדם צריך להגיע אליו, יש לו מחירים. במה תלוי המחיר? בנו. אם אנחנו נלך בקו הכללי הראוי, בעזרת השם, ואם לא נלך, חס לשלום, חס לחילה, אם לא, בחמה שפוחה, אם לא אוכל לכם. זה שיבוא שלטון הקדוש ברוך הוא, זה ברור. אין לנו ספק בזה. אין ספק שזה יקרה. היום, מחר, מחרתיים, זה יגיע. שאלה היא מה אנחנו עוברים בדרך. וזה מקור ההסברה שלנו לציבור. תחליטו איך אתם רוצים את זה. כך או כך, אבל זה יגיע. איך אני יכול להגיד את זה בחוץ? זה בעיה. בעיה. אתם פה עכשיו בפנים. אף אחד לא שומע חוץ מאיתנו, נכון? בסדר? מאיתנו שרוצים לשמור שביעית, כן. ברור. טוב. נושא נוסף, איסור ריבית וחובת התמיכה במי שמטה ידו. גם זו באה ליצור יציבות חברתית, כנזכה לאל. לעתים גם זה לא עזר. אז באה מצוות השמיטה. שבו תימצא פרנסת עני שמטה ידו, ואף חובותיו אשר בהם שקע משך 6 שנים שקדמו משמטים. אם גם זה לא עזר, הרי שמוכרו אדמותיו מתוך דחקו, ולפעמים בעקבות התמוטטותו גם את עצמו מוכרו לעבד. על זה באה שנת היובל, משחרר את עבדים, מחזירה קרקעות לבעליהם, ושוב חוזר העם למצבו כי ימי צאתו ממצרים וכניסתו לראשונה לארץ ישראל. פעם ב-50 שנה מחזירים קרקעות לבסיס הכלכלי הראשוני שהיה לאדם. איך זה מתבצע היום? זה בדיוק השאלה שלנו שאמרנו. צריכה להיות פה איזושהי תוכנית כלכלית שיכולה להתאים לזמננו. בסדר? בעניין הזה של החלוקה מחדש. דרך אגב, המנהל היום, מנהל מקרקעי ישראל, כשהוא נותן למישהו קרקע לכמה זמן? חכירה לכמה זמן? 50 שנה. ליובל. בסדר? זה דברים שבדרך כלל לקחו את זה מזה כאן. כי רצו להגביל, כדי שלא ייווצר מצב שאין שייכות לעם ישראל לקרקע. לא בידיים פרטיות, כי בידיים פרטיות יכולים להעביר אותה למרבה במחיר. יש כמה וכמה שכים מסעודיה שקונים קרקעות כיום בארץ ישראל. ויש אנשים פרטיים שמתפתים למחירים היקרים. אני לא יודע מישהו יודע על הדברים האלה, אבל זה בעיה. כי ברגע שזה קרקע פרטית, אין מה לעשות. יש מה לעשות. מדינת אויב, נתיני אויב, אז אפשר לעשות את זה דרך איש קש מהמשולש. ערבים עם תעודה כחולה. אבל יש דברים כאלה. לא ידענו, נכון? להווה ידוע. זה לא פשוט. לחלוטין לא פשוט. אתה תגלה פה פתאום איי קרקעות שלא שייכים לך. בסדר, יש בכמה וכמה מקומות. לא אחד. אז זה בעצם היסוד של הארץ שייכת לעם, לא לאנשים פרטיים. היא נחלקה לשבטים. וזה דבר שהוא קבוע. זאת נחלת שבט פלוני. יבוא מישהו ויקנה משבט אחר את הנחלה הזאת, עד מתי? עד שנת היובל. לפי מאות השנים או ריבוי השנים. מספר שני תבועות הוא מוכר לך. בעצם אדם, מה הוא מוכר? שנות תבועה. אין צמיתות. טוב, בתי הרי חומה וכו', סיפור נוסף. כן. רעיונות עמוקים והלכות גדולות ורחבות, כיפלנו לאל בשורות מספר. הנה, ואנחנו קצת טיפה הרחבנו. אך מתוכה משתמעת כוונת התורה לייצב לעם ישראל משטר שימנע זעזועים מהפכניים. ובכך יובן לנו הקשר בין שביעית לזמן שהיובל נוהג, ושכל שבטי ישראל ושביעים משבט אחד לתו דווקא, כמבואר בהלכה. מתוך תקווה ואמונה, בעיגולה קרובה ובישוב ישראל על אדמתו, וביישוב ישראל על אדמתו, כל שבט בנחלתו, והתגלות אור שכינת השם על עמו בחירו, התקינו חכמים להמשיך בקיום מצוות שביעית. בסדר? ואז כי רוצים לקיים מצוות שביעית, צודק, איך השם? סימי. צודק. הוא אומר, סליחה, איך היום זה מתקיים? אין ברכה של השנה השביעית, שלוש שנים, כי זה לא דאורייתא. מצד שני, אתה אומר, נו, אז מה נאכל? מה עושים? יש כאן בעיה קיומית. הבעיה הזאת התחילה לא היום. היום, אדרבה, אנחנו יותר בחברת שפע. יכולים להסתדר עם דברים נוספים. הנושא התחיל לפני מאות שנים בארץ. אומר הרב ככה, מכירת קרקעות ישראל בשביעית לגוי. זה הבסיס. הבסיס ליתר המחיר. כאמור, מסרו אבותינו נפשם על קיום מצוות שביעית כתקנה. הבעיה התחילה להתעורר עם חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל כידוע. הראשונים שהגו את רעיון המחירה, בשנה אחת תהיה הקרקע שייכת לגוי וממילא יש אפשרות לעבוד בה, ואנחנו נראה באילו תנאים אפשר לעבוד. כן? הראשונים שהגו את רעיון המחירה הם גדולי רבני הספרדים בירושלים, הגאון הראשון לציון, הישא ברכה. מי זה הישא? יעקב שאול אל ישר, ראשי תיבות הישא ברכה. וכן הסכים גם הגאון הראשון לציון רבי רפאל מאיר פנג'יל בירושלים. ובטבריה גם כן הסכימו בית הדין של הספרדים, כי עדות הגאון בעל אבני נזר. מה הוא כותב? והמתקנו סוד בבית דין של הספרדים, ויתרנו להם למכור שדותיהם, והיהודים יהיו אצלם פועלים בשדותיהם בשביעית. לשים לב מה היה פה היתר. שאם מוכרים את השדות לגוי, פועל יהודי יכול לעבוד בשדה כשכיר. בסדר? לשים לב, זה יותר גדול. לא רק שמוכרים את הקרקע, ממילא מותר לעשות את כל עבודות הקרקע. מה שהיום, אם אני טיפה מקדים, הרב קוק, לא התיר את הדבר הזה. מלאכות דאורייתא הוא לא מתיר. הוא החמיר יותר מהספרדים. וגם בחברון התעררה של הזו, והגאון רבי מרדכי רוביו, דן בהרחבה בדין איש ישראל בעל כרם בשביעית, והורה למכור הקרקע והנטיעות לזמן, היינו לשנתיים, זה אומר בהבלעה. ורק כדי להבין את האפשרות, הייתי אומר שני דברים. א', כולם סומכים על מכירת חמץ, נכון? איסור חמץ היום הוא דאורייתא או דרבנן? דאורייתא. עונש של מי שיש לו חמץ? קרת. בסדר? דבר אחד. דבר שני, יש מישהו שאין לו חשבון בנק? הייתי אומר, אחד ממיליון. בסדר? שאין לו חשבון בנק, וחשבון בנק בדרך כלל מבוסס על היתר עסקה. כי אחרת יש בעיה, שבנקים שנותנים ריבית על פלוס, תעבור אלינו, אני לא רוצה לפרסם, אבל בסדר? יש כאלה שלוקחים, שנותנים על פקדונות, תוכנית חיסכון, בסדר? משכנתא, כל מיני דברים. על מה סומכים? הרי אסור לקחת ריבית. היתר עסקה. איסור ריבית הוא איסור? דאורייתא. מה אתם מתפלפלים על היתר המכירה? נכון, אסור לזלזל בדברי חכמים, אבל בכל זאת זה איסור דרבנן במציאות שלנו. אחריהם באו גדולי רבני אשכנזים. גדולי רבני אשכנזים, פשוט פה מחוק, בוא נראה שאצלי זה שלם. גם פה. רבי יצחק אלחנן, רבה של קובנה, ועוד רבים אחריו שפסקו להתיר על ידי המכירה. אחרון, סיילב מה עושה פה רב חיים דוד הלוי? הוא מביא לנו את שרשרת הפסיקה. זה התחיל מרבני הספרדים, עבר לרבני האשכנזים, ומי האחרון שארגן, סידר את השיטות השונות? האחרון, מרן, הרב קוק זכר צדיק לברכה, שדן בהרחבה ועומק רב בכל פרטי ההלכה הזאת, וביסס למעשה את היתר המכירה בספרו שבת הארץ במבוא, הנהוג בארץ ישראל עד עצם היום הזה. מי האחרון שארגן את השיטות? הרב קוק. תשימו לב, בהערה 29, שמיטה קודמת, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב את מה שכתוב אצל ירושוע מקוטנה, בספרו ישועות מולכו. אבל הוא לא אמר שזה המקור, וכולם צעקו עליו, למה הוא פוגע באשכנזים? יש לך משהו נגד האשכנזים? אז בואו תראו, הערה 29 למטה, יש לכם. מעניין לציין דברי הגאון מקוטנה, בספרו ישועות מולכו, חלק יורד דעה, סימן ג' בדבר השמיטה, תמה ענני, והלו למכור הקרקע יותר פשוט הוא. מה השם, מה אתה קופץ, כמו שאומרים? מה קרה? על מה אתם מרעישים עולמות? יותר פשוט הוא. וכל ישראל נהגו כך מדורות. ואם כי בהיות ישראל על אדמתם, זאת אומרת כל ישראל, כשזה דאורייתא, חלילה להם למכור כאשר הבטיחה משם יתברך וציוויתי את ברכתי לכם. מתי? כשהחיוב הוא מהתורה, אז התורה אומרת בציוויתי ברכתי. לא כן בזמן הזה, שבעוונותינו הרבים מעט מן המעט אשר להם נחלת שדה וחרם, ובפרט לשים לב למשפט שלו. איפה זה קוטנה? איך? אשכנז, יפה מאוד. ובפרט כי גדולי רבני ספרד, אשר ציפורנם עבה מקרסם של חכמי אשכנז. שמים לב. הם מתירים שיעבדו הנוכלים בשביעית על ידי מכירה. שים לב לחילוק הזה שאמרנו, האם יהודי עובד או גוי עובד. אבל לעבוד על ידי ישראל הוא אותר כלל אפילו על ידי מכירה. ואיך נוכל לעשות תורתם פלסטר? אם חכמי ספרד, שציפורנם מרווק מקרסם של חכמי אשכנז, יכולים לכתוב שזה מותר, מי אתם חכמי אשכנז שתפתחו את הפה? מי כותב את זה? חכם אשכנזי. אם היה ספרדי, היו הורגים אותו באותו יום. זה ברור. לשים לב לביסוס הרוחני, ההלכתי, הראשוני לכל העניין הזה. כשבסופו של דבר, כשאתם שומעים היום כל מיני התלהבויות, הרב קוק, הרב קוק, מה עשה הרב קוק בינינו? חס ושלום להקטין. ארגן, סידר את המערכת, והמשיך קדימה. לא המציא כלום. הרב פה אומר, אני מיישר, אני מסדר, אני מסביר. אני לא עושה דברים חדשים. הרב לא היה רפורמיסט. הרב היה איש מסורת של פסיקת הלכה. חס וחלילה לחדש דברים שלא על פי המסורת. רואים לפעמים היום כל מיני צעירים חולקים על דברי רבותיהם. זה לא תורה, זה... רב גוגל, שאכל הרבה קוגל, אני אשמן. זה ברור. הוא אומר כך, ואיך נוכל לעשות תורתם פלסטר? הוא אומר, העולם לא עלה על דעתי שיהיה איש חושש בזה להחמיר. מי כותב את זה? הישועות מולכו. והעתיק דעת הגאון מקובנה, שהתיר אף על ידי ישראל אחרי המחירה. הוא אומר, דווקא על ידי גואל אחרי המחירה. והרב מקובנה מה אומר? גם ישראל. ובאמת שגם דעת הגאון ניסה ברכה להתיר גם על ידי ישראל. ראינו את זה מקודם. וכן הסכים וניג למעשה, מרן הרב קוק זצ"ל במלאכות שאינם אסורות מהתורה להתיר. להתירם גם לישראל אחרי מחירה, כמו שנבהר בעזרת השם לכמה. אבל זה היה רק פתיחה. להבין על מה מדובר. בסדר? בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו ככה נמשיך את ההקדמה הזאת, לשים לב שבינתיים לא למדנו הלכות פרטיות למעשה. אנחנו רק יוצרים, בונים לנו את היסוד, את הרקע. ואני חושב שהרקע הזה, היסוד הזה, הוא חשוב לעצם ההתייחסות שלנו לכל הנושא. תופסים פתאום ממד אחר. זה לא כיתתי, זה לא קטן, זה לא בן אדם אחד, שיהיה הענק הכי שבענקים. הכל מבוסס פה. השיטות חכמים קדמונים, הפסיקות הלכה שהיו נהוגות בארץ ישראל, חכמי ספרד. ברור העניין? ואיך יכולים אנשים לבוא ולחלוק? שואל הישועות מולכו. מי יכול לבוא ולחלוק על חכמי ספרד? מה פתאום? אני כבר לא אומר שהגיעו פה לדברים הזויים. שמעתי בשמיטה הקודמת מישהו, שמעתי, כתב את זה אפילו. שאם יש מישהו שאוכל דברים שנקנו על פי יותר מחירה, אסור להשתמש בכלים שלו. חצוף. הוא רב, גדול, נותן הכשרים. חצוף. אין פה משחקים. מדוע? תראו מה כתוב פה. מתבססים על שיטות הלכה קדמוניות. אנחנו לא ממציאים דברים. הנה. הרב חיים דוד הלוי הביא לנו סדר. יש עוד מקומות שיש פירוט יותר גדול. הקדמה לחוברת של השמיטה שיצא בזמן שהרב שפיר היה הרב הראשי לישראל, זכר צדיק לברכה, הוא כותב שבדיוק את ההשתלשלות בתקופת המבית. זה אומר רבי יוסף קארו. מהתקופה הזאת, בנושא, יש השתלשלות של פסיקת הלכה. לא ממציאים גלגלים. אנחנו בסך הכל מקדמים את המציאות על פי דברי רבותינו. ומי שאומר אחרת, חובת ההוכחה עליו. ואם הוא כותב דברים שעזויים, שישב בבית. בסדר? זה להיום, כן. איך?
למה לאבני נזר מותר שהיהודים לעבוד
גם אותם? זה לא אבני נזר, זה הישא ברכה.
אבני נזר מתבנתים.
כן, כן. הוא אומר, כיוון שהקרקעות כבר של גויים, אז הם עובדים לא ברשות יהודי, ברשות גוי, אז כבר זהו, אין את הקדושה.
אז למה הישות?
זה קשור לעוד כמה הלכות. האם יש בסופו של דבר מי שכותף את זה מעשרות או לא? האם יש קדושת שביעית לפירות של גוי בארץ ישראל? יש כל מיני. בואו, כשנגיע להלכות, נגיע לפרטי ההלכות, פה זה סך הכל לארגן את המערכת. תהיה הכל, אל תהיה. הסר דאגה ולבך, אנחנו נלמד הכל. כן, נלמד.
אבל
הוא מביא שתי דעות. הוא, הגאון מקוטנה, אוסר שיהודי יעשה מלאכות, כן, בשדה, שהוא מחר לגוי. והוא אומר שיש מי שהתיר גם מלאכות דאורייתא, שהרב קוק התיר מלאכות דרבנן. אחרי המחירה. לא התיר במלאכות דאורייתא. סליחה, במלאכות, כן. מלאכות דאורייתא. לא, לא. כן, כן. בסדר, כן. כן, כל מלאכות האסורות, כן. בסדר? יש לנו פה מחלוקת, א', באיזה מלאכות ומי עושה אותן. בסדר? בעזרת השם. אז בעזרת השם פעם הבאה, אנחנו נתקדם בדברים. ועוד פעם אני אומר, ההלכות הפרטיות יגיעו. מתיים, יש לנו פה הסברה. בעזרת השם, נגיע לכל ההלכות כולם, וזה חשוב מאוד. כל טוב.